אתם יכולות להפסיק לריב שם באוטו?
אבל אני מעצבנת!
את מעצבנת!
לא את!
את מעצבנת, את
בעצם את כל כך חמודה.
גם את, אני הכי אוהבת אותך בעולם.
כן, גם אני.
וואו, כל הדבר הזה שהרגשות רגע ככה ורגע ככה. איך זה? בואו נדבר. אהלן, כאן רותי דריאל, אני חזרה ללב ההורות, ואני רוצה בפרק הזה לדבר על העניין הזה שילדים לפעמים מרגישים דברים נורא בקיצון, נכון? יש את הקטע שהם לפעמים נורא נורא שמחים, ואז זה כזאת שמחה טוטלית, או שמשחקים ביחד, והם נורא מבסוטים על עצמם, וזה ככה נורא גדול, ואז יש רגעים אחרים שדברים לא מסתדרים, או הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי ככה בין האחים, שהם רבים נורא, והכל נהיה נורא 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 דרמטי, ואני מדבר למה זה ככה, נכון? יש הרגשה לפעמים שכאילו, רגע, אי אפשר להחליש אותם קצת, לא מדברת רק על הווליום ששומעים, אלא באופן כללי, את העוצמה הזאת של הרגשות, הכל מרגיש נורא חזק, לפעמים ילדים מרגישים נורא נורא חזק, וזה מעייף. אז לפעמים יש את ההרגשה הזאת שזה, מה קורה שם, וגם, אז נבין בפרק הזה, מאיפה זה בא, וגם איך כדאי להתמודד עם זה, וגם על הביטוי שזה הרבה פעמים זה יוצא, העוצמות הרגשיות האלה, הרבה פעמים יוצאות מול האחים, כשיש לנו כמה ילדים, כי האחים זה הכי קל לשפוך עליהם את הכל, גם את הטוב, גם את הרע, והרבה פעמים זה משפיע על ההתמקמות שלנו, בתוך היחסים של האחים, ככה, הזכרתי החודש את הנושא של אחים, יש לי ככה קורס שלם על יחסי אחים, אז גם שם אני מרחיבה על זה, אבל אנחנו רואים בכלל את הדבר הזה שילדים מרגישים הכל כל כך חזק, אחת הזירות שזה בא לידי ביטוי זה אחים, לא רק, לא רק. והרבה פעמים כשאנחנו לא מודעים למה קורה שם מבחינה התפתחותית, מבחינה של המוח שלהם, וגם מבחינת ההיקשרות, אתם יודעים, אני מדברת מתוך עיניים, של גישה שהיא גם היקשרותית וגם התפתחותית, זאת אומרת, גם לוקחת בחשבון את צרכי ההיקשרות, וגם מתייחס להתפתחות, להתפתחות ברמה, אפילו ברמה של המוח שלנו, כל כך חשוב להכיר את הדברים האלה, ואז זה עוזר לנו להתמקם אחרת, כי אחרת הנטייה שלנו הרבה פעמים זה להתעצבן, כן? כי זה לפעמים באמת מעצבן, או להתחיל לחשוב שנגיד לקחנו את הילדים לאיזה טיול כיפי, והם כאילו משתגעים מאחורה בכיסאות שלהם ובא... עושים כל כך הרבה בלגן, רגע אחד שמחים, אבל רגע אחד רבים, זה נראה לנו שהם כאילו עושים לנו בכוונה, או שהם לא מעריכים כלום, או שרק יתאפסו על עצמם, כל מיני דברים כאלה, ואנחנו מפספסים קצת את, את מה, להבין מה קורה שם, ואיך באמת יעיל להתמודד עם הדברים האלה, אוקיי? אז בואו נתחיל, ואני רוצה קודם כל להגיד שחשוב לזכור ש... אנחנו בכלל, לא רק ילדים, גם אנחנו כמבוגרים, אנחנו יצורים של רגשות. המערכת הלימבית שלנו, שזה החלק הרגשי שיש לנו במוח, זה חלק מאוד 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 משמעותי במוח שלנו. וגם היום, פעם חשבו שיש לנו אזור במוח של המערכת הלימבית, והיום יודעים שזה הרבה יותר מפוזר. והמערכת הלימבית בעצם, או הרגשות שלנו, כמו שהם, הלב של, שנמצא לנו במוח, הם משפיעים על המון מון תהליכים, גם תהליכים קוגניטיביים, וגם תהליכים פיזיולוגיים, וגם על התנועתיות שלנו, ועל כל כך הרבה דברים. זה, הרגשות שלנו הם כמו מנוע נורא נורא חשוב, וזה קטע, כי אנחנו חיים בעולם שלא ממש נותן את המקום לזה, זאת אומרת, אין את ההבנה שרגשות זה דבר נורא נורא חשוב, ובטח כשמדברים על ילדים. זאת אומרת, בוא נגיד בעולם המבוגרים עוד איכשהו, יש את ההבנה הזאת, נכון? רובנו, אם נלך לטיפול, כי יהיה לנו איזה שהם מצוקות או דברים שיתרידו אותנו, אנחנו, יהיה לנו ברור שעכשיו מדברים על רגשות. אבל עם ילדים, הרבה יותר נפוץ טיפולים שפחות שמים דגש על רגשות, וגם הרבה פעמים יותר מצפים להתייחס כאילו להתנהגות. זאת אומרת, התפיסה שלנו היא הרבה יותר כאילו חינוכית והתנהגותית. אבל תכלס ילדים, לא רק שהם לא שונים מאיתנו במובן הזה שהמערכת הרגשית היא חשובה, אלא אפילו עוד יותר, כי המוח שלהם מתפתח. והיום ממש יודעים שאחד הדברים שהכי תומכים בהתפתחות של המוח, זה בדיוק זה. זאת אומרת, המקום הזה שיש מקום לרגשות, המנוחה הרגשית, ההיקשרות שלנו תלויה ביכולת להרגיש, היכולת להעמיק את ההיקשרות, היא קשורה בזה. היכולת להבשיל מבחינת המוח שלנו, מבחינת ההתפתחות, היא כל כך כל כך תלויה ביכולת שלנו להרגיש, ביכולת של הילדים שלנו להרגיש. והילדים שלנו צריכים להרגיש, הם בעצם צריכים להרגיש, חיי רגש עשירים בשביל להתפתח, אוקיי? אבל חלק מהעניין זה שילדים עוד לא כל כך מרגישים, בוא נגיד ילדים צעירים, עוד לא כל כך מרגישים באותו זמן כמה רגשות בבת אחת. והיכולת להרגיש כמה דברים בבת אחת, להרגיש מצד אחד, נגיד, בא לי כבר שהילדים ירגיעו כבר את כל הטרפת שלהם, מצד שני עם ילדים, וזה לא אומר שאני חייבת לסבול פה עכשיו טרפת, אבל אני צריכה להתמודד עם זה באופן אחר, ולא רק להגיד להם די, די, די. אם אני מצליחה, נגיד, לזכור את שני הדברים האלה באותו רגע, בו זמנית, זה יעזור לי להיות יותר, נגיד, להתאפק מלא לצורח עליהם, או להרגיש ככה, למתן קצת את העוצמה של הרגשות שלי. זאת אומרת, אני מצליחה לקחת בחשבון כמה דברים, גם את הרעש, נגיד, שהם עושים, וגם את ההבנה של הצרכים שלהם. זה, נגיד, דוגמה אחת לעולם המבוגרים, לעולם ההורות, כמה חשוב שלנו כמבוגרים יהיה את היכולת להרגיש גם וגם וגם. אבל זה דורש הבשלה של המוח. ילדים צעירים לא תמיד עושים את זה טוב. גם אנחנו כמבוגרים, בואו, אנחנו גם לא תמיד עושים את זה טוב. נכון? הרבה פעמים כשאנחנו מרגישים רגש נורא גדול, קשה להרבב איתו עוד משהו. קשה להרגיש משהו נוסף. ובטח ובטח כשאתה ילד. אז יש פה באמת, זה דורש היכולת להרבב כמה רגשות ולהרגיש אותם ביחד עם משהו שמצריך התפתחות. אוקיי? זה ממש הבשלה של חלקים במוח. אנחנו מרחיבים על זה הרבה, גם בקורס, כשככה, יש לי קורס שנפתח אחרי פסח, נקרא ילדים צעירים, אז שם אנחנו מרחיבים על זה גם עוד הרבה. אבל אני רוצה רגע להסביר את הנקודה הזאת, על מה אני מדבר, דרך דווקא דוגמה, נכון, מתינוקות, מכירים את זה שתינוקות בהתחלת החיים שלהם, הם, לא יודעת אם ידעתם את זה, אבל אנחנו, אני יכולה לספר לכם שהם רואים כל פעם רק דרך עין אחת. נכון, כשנועד לנו תינוק, הרבה פעמים יש את הדברים האלה שבין ציורים כאלה, שחור לבן, שטוחים שנותנים לנו לשים בהריסה שלו. אז למה? כי באמת, לא חייבים לשים את הציורים האלה, כן? באופן אישי, אני לא מחובבי הז'אנר, אבל למה נותנים את זה? למה שמים ציורים כאלה שטוחים? כי בשבועות הראשונים של החיים, תינוקות רואים כל פעם רק דרך עין אחת. כאילו העיניים עושות תורות, אוקיי? כאילו המוח בעצם נותן הזדמנות לכל עין לראות בנפרד, והן עושות ביניהם כזה תורות, כדי שהמוח יראה שהן יכולות, כל אחת עושה את העבודה שלו כמו שצריך, ואחרי כמה שבועות, המוח בעצם אומר, אוקיי, קיבלתי עכשיו אותו כמה שעות נגיד מעין ימין, זה עובד כמו שצריך, עכשיו כמה שעות קיבלתי מעין שמאל, זה עובד כמו שצריך, ככה לאורך כמה שבועות, ואז השלב הבא, המוח בעצם מוכן לשלב אותות משתי העיניים בו זמנית, ואז אנחנו קולטים משתי העיניים בו זמנית, וזה מאפשר ראיית עומק, אוקיי? ואז כבר לא רק רואים דברים שטוחים, אלא רואים יותר לעומק. זה מה שמאפשר את זה, אוקיי? כשאנחנו, אם אנחנו מסתכלים מנקודת מבט, תחשבו על זה גם סימבולי, דרך עין אחת, אני רואה משהו אחד, אבל דרך עין השנייה שלי, אני רואה מנקודת מבט קצת אחרת, אוקיי? אבל ברגע שאני מצליחה, מבחינת המוח, כשתינוק מצליח לראות דרך שתי נקודות המבט בו זמנית, זה בעצם מאפשר לו ראיית עומק, זה מאפשר פרספקטיבה, וזה רלוונטי לכל כך הרבה דברים בחיים שלנו, נכון? אם אנחנו יכולים לראות דברים מנקודת מבט אחת, ולראות דברים גם מנקודת מבט אחרת, אנחנו יכולים להחזיק פרספקטיבה יותר טובה, לא להיות רק בראייה חד צדדית. זאת אומרת, יש פה גם עניין סימבולי, אבל זה גם נעוץ במשהו לגמרי קונקרטי, אוקיי? ככה עיניים עובדות. וזה לא רק ככה, לא רק ככה עם העיניים. זאת אומרת, בכלל כל ההתפתחות שלנו, היא תמיד קורית דבר דבר. תחשבו שנגיד לתינוקות, אין את אפילו לפעוטות קטנים, אין עדיין יד דומיננטית. כי הרבה פעמים כל מיני יכולות מתפתחות, נגיד בהתחלה רק יד ימין, זזה באופן מסוים, נגיד יכולה לתפוס כזה מין, נכון, ילדים לפעמים עושים כמו תפיסת פינצטה כזאת, לתפוס איזה גרגר חומוס, אז זה יעשה את זה, נגיד, עם יד ימין, ואחר כך יד שמאל תעשה את זה ותתאמן על זה. אז אין עדיין יד דומיננטית, כי זה עדיין נורא נורא מתחלף. וכל ההתפתחות קורית דבר דבר, קודם משהו אחד, אחר כך משהו אחר, ורק אחר כך זה מתמזג. ולמה אני מספרת לכם את זה? כי גם מבחינת הרגשות שלנו, אותו דבר קורה. זאת אומרת, בהתחלה אנחנו חווים, ילדים קטנים חווים כל רגש, בדיוק כמו שהם רואים בהתחלה דרך עין אחת, כמה שבועות, אז בהתחלה גם כל רגש חווים אותו בעוצמה, בפני עצמו. כשילד קטן שמח, הוא שמח. אין לו עכשיו את ה, נגיד, בתוך ה, נתנו לו מתנה, והוא שמח עד לב השמיים, הוא לא חושב, אוי, אולי עוד מעט כבר לא יהיה לי כזה כיף, ויש שם איזה לוויית עצב, אין את זה. ילד קטן הרגש נורא טוטלי, אז זה נורא מגניב בשמחה, כן? אבל מה קורה כשהוא עצוב? הוא לגמרי עצוב, ואז קשה לו לזכור שהדבר הזה יחלוף. קשה לו להחזיק עוד רגש בו זמני, זאת אומרת, להגיד לעצמו אני עצוב, אבל זה לא סוף העולם, אוקיי? זה כבר דורש יכולת להחזיק שני רגשות בו זמנית. לזכור שיש לי גם עצב גדול, אבל גם העולם ממשיך להתקיים. להחזיק את שניהם בו זמנית זה דבר מורכב. להרגיש גם את זה וגם את זה. או נניח, אם ילד קטן עכשיו אח שלו פירק לו משהו שהוא בנה, אז נורא בא לו לדחוף את האח שלו. ולא תמיד המוח שלו עדיין יודע לעשות את הדבר הזה של, רגע, אבל אם אני אדחף את האח שלי, זה יכאב לו. או אמא לא אמר שעשות את זה, או אבא אמר לי שאסור. זאת אומרת, זה להחזיק את שניהם בו זמנית, ברגע שילד כבר יכול לעשות את זה, להגיד לעצמו, נורא בא לי להרביץ לאח שלי, אבל מצד שני, אני לא רוצה להכאיב לו, הוא יכול להתאפק. ככה נולדת היכולת לאיזון רגישי, לא להיות רק במטוטלת הזאת של רגש אחד כל פעם, כשהרגש אחד כל פעם זה נורא 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 עוצמתי. אבל הדבר הזה, בדיוק כמו שאני לא יכולה להגיד לילד, לתינוק, תראה דרך שתי עיניים, תראה לעומק, לא, זה דורש התפתחות של המוח שלו. אותו דבר, גם העניין הזה של הרגשות. הם ילדים צעירים, עד שהחלקים המתאימים במוח, עד שבעיקר הקורטקס הפרפרונטלי, ששם זה קורה, הערבוב, עד שהאזור הזה מתפתח, יהיה להם מאוד קשה להחזיק שתי נקודות מבט בו זמנית, לזכור שאם אני עכשיו נגיד כיף לי להתנדנד בנדנדה, אבל יש פה עוד ילדה שרוצה להתנדד, אז אני צריכה לפנות לה. ילדים קטנים עוד לא כך עושים את זה טוב, זה לא כך מעניין אותם מהאחרים. אז אנחנו צריכים ללמוד, זה לא שאני אומרת עכשיו בואו נקבל את זה שהילדים הם סוציומטיים ולא אכפת להם מאף אחד אחר. לא, זה עניין התפתחותי ויש לנו אחריות לנהל את זה. יש לנו אחריות לנהל את זה כמבוגרים ולייצר התנהגות שהיא כאילו יותר מתחשבת ומתורבטת, פחות אימפולסיבית, אבל לזכור את היכולות של המוח שלהם, אוקיי? אז כמו שאמרנו, בדיוק כמו שאת העיניים, זה רק אחרי שהן מתערבבות יש לנו יכולת לראות לעומק. גם רגשות, ברגע שאפשר להרבב אותם, אז כשיש אפשר להחזיק בו זמנית ושני רגשות גדולים, לראות גם דרך נקודת המבט הזאת וגם דרך נקודת המבט הזאת, להרגיש גם את המכה שבא לי לחטיף לאח שלי, אבל גם את זה שאני לא רוצה לפגוע בו, אוקיי? אז זה ממש עוזר להתנהגות יותר מבוסתת, יותר ממותנת, להתנהגות ככה באמת שיותר רואה גם את האחרים, אוקיי? עכשיו, זה העניין הזה, שקודם כל יש פה עניין התפתחותי. זה משפיע בצורה ענקית על באמת על האימפולסיביות של הילדים. וגם כשחושבים על אחים, גם על האינטנסיביות של החיכוכים ביניהם, גם על הכמות של החיכוכים. וזה נורא חשוב לזכור את זה, כי אם אנחנו במודעות לזה שיש פה עניין התפתחותי, אז אנחנו יכולות ויכולים להתמקם קצת אחרת בתוך התקריות ביניהם, אוקיי? נגיד, אם אני זוכרת עכשיו שיש לי ילד שאין לו רגשות מעורבים, יכול להיות שזה כי הוא צעיר, כי יש פה באמת עניין של הבשלה של המוח שהוא גם תלוי גיל. אבל יכול להיות שהילד הזה כבר עבר מזמן את גיל 5-6, שם בדרך כלל קורה את המתחילה לקרות ההבשלה הזאת, אבל הוא נורא נורא רגיש. ואצל ילדים רגישים, העניין הזה של הבשלה של המוח הרבה פעמים קצת נדחה. ואם אני זוכרת את זה, שלילד שלי כרגע אין כל כך רגשות מעורבים, זה לא עובד טוב. יכול להיות גם שבתקופות מסוימות זה עובד, אבל הוא עכשיו בתקופה קצת יותר סוערת, עובר עליו משהו, קרו שינויים בחיים שלו, הוא בחוסר שקט. זה אחד מהתהליכים, תהליך הזה של הרבב רגשות, זה אחד התהליכים שדורשים מנוחה רגשית של המוח שלנו. וכשיש כך תקופה של פחות מנוחה רגשית, היכולת הזאת לעשות האינטגרציה, מה שנקרא, להרגיש כמה דברים בו זמנית, היא קצת הולכת לאיבוד. דרך אגב, לא רק אצל הילדים, גם אצלנו. זה קרה לכם, אני בטוחה, בתקופות מסוימות שכאילו, נגיד בגדול, אתם אנשים שמצליחים להתחשב ולראות אחרים ולהתאפק, אבל אז פתאום ילדת. את לא ישנה בלילה, יש לך תינוק, את מתפוצצת כל רגע, או על האח הגדול, לא על האבא, כאילו על הבן זוג. ופתאום את אומרת לעצמך, מה נהיה ממני? מה נהייתי משוגעת? כאילו, אז צריך לזכור, זה דורש מנוחה רגשית להצליח לעשות אינטגרציה, לזכור יש כמה דברים, להרגיש כמה רגשות בו זמנית, לזכור דברים, לזכור איזה אנשים אנחנו רוצים להיות, לבסט את עצמנו. כל הדברים האלה הם דורשים מנוחה רגשית של המוח, ונתתי דוגמה אחרי לידה שגם לא ישנים בלילה, זה בוודאי משפיע עייפות, אבל לפעמים זה לא עייפות, לפעמים אני ישנה טוב, אבל עוברים עליי דברים, יש תקופות של שינויים, יש לי המון דברים על הראש, אני נדרשת לתפקוד נורא גדול, כשאנחנו צריכים לתפקד ככה בסביבה לוחצת, או שיש לנו המון המון מטלות, הרבה פעמים המוח אומר, אוקיי, עכשיו אין מקום לרגשות, הוא קצת סוגר את הדלת לרגשות, לטובת התפקוד, ואז אנחנו נתפקד יותר טוב, אבל נשים לב שנהיה הרבה יותר, הרבה פעמים הרבה יותר קצרות, יותר אימפולסיביות, פחות סבלניות, ככה באמת הרבה יותר חוסר סבלנות וכאלה. למה? זה כי בעצם אין את הערבוב, חומר הגלם, מה שאמרתי, שזה הרגשות. צריך להרגיש כל רגש בעצם בנפרד, בעוצמה. ואז אפשר להרבב אותם. בדיוק כמו שככה נזאתי דוגמה עם העיניים, שצריך שכל עין תעבוד כמה שבועות, שהמוח יגיד, אוקיי, העיניים סבבה, בוא נערבב עכשיו. אותות משתי עיניים, גם המוח נותן כאילו לרגשות כמה שנים טובות להרגיש כל רגש בנפרד, לראות שזה עובד, ואז יש מה להרבב. עכשיו, אם באמת נניח ילד הוא מאוד רגיש והעוצמה של הרגשות שלו מבהילה אותו, או שהוא חי בסביבה שלא נותנת מקום לרגשות, הרבה פעמים הוא לא ירגיש אותם במלואם, ואז אין כל כך את חומר הגלם ואין מה להרבב, ואז נראה שאין את המקום הזה, שהאינטגרציה לא מתפתחת, ואדם נשאר גם בבגרותו מאוד אימפולסיבי, מאוד עם ראייה של שחור לבן, אוקיי? זה קורה. יש אנשים שזה מאפיין אותם, והם כבר מזמן עבור את גיל 4-5-6, והם עדיין מאוד אימפולסיביים, מאוד רואים את העולם בשחור לבן, כי ההבשלה הזאת של אינטגרציה היא לא מובנת מאליה. היא דורשת מנוחה רגשית מהמוח, ולא לכולנו היה את הפריבילגיה הזאת. אבל, ככה אני אגיד בסוגריים, שאף פעם לא מאוחר להתניע את תהליכי ההבשלה. אוקיי? זה גם ככה דברים שאני, תהליכי ההבשלה זה דברים שאני מעמיקה בהם בקורסים, בעיקר בחלק ב', אבל גם בקורס על ילדים צעירים, אנחנו מדברים על זה. אז חשוב לזכור את זה, אבל גם בוא נגיד שההתפתחות הזאת כן קרתה, היא לפעמים הולכת לאיבוד, כשאנחנו בתקופות שיש פחות מקום לרגשות, כשיש פחות אפשרות להרגיש שאנחנו יותר נדרשות לתפקוד, שיש לנו הרבה על הראש, גם לנו זה קורה וגם לילדים. אז בוא נגיד שאם יש לי ילד כרגע, או שהוא צעיר, או שהוא פשוט מאוד רגיש וזה עוד לא קרה לו, האינטגרציה, או שזה כן קרה, אבל הוא עובר עכשיו משהו, איזושהי תקופה של יותר לחץ, יותר התמודדויות, ואם אני מצליחה לזכור את זה, ולהגיד לעצמי, לילד כרגע, אין יכולת טובה לעשות ככה אינטגרציה, אין לו רגשות מעורבים, קשה לו לקחת עוד משהו, או עוד מישהו בחשבון, ושוב, זה לא משנה אם זה בגלל שהוא צעיר, והמוח שלו עוד לא השיל, או שכרגע מכל מיני סיבות הוא איבד את היכולת הזאת, אז הפוקוס שלי יעבור מלנסות לשלוט בילד, כי זה מה שאנחנו עושים, נכון? באוטומט. זה יהיה כזה, די כבר, תפסיק, למה אתה מצליק לאחותך? מספיק, די, 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 די. ואז אנחנו נהיות, כאילו אנחנו בעצמנו נהיים יותר מתעצבנים מזה ובונים את התסכול של עצמנו, ובסוף באמת אנחנו יכולים לאבד את היכולת שלנו להחזיק גם וגם, ולהחזיק רגשות מעורמים, אז אנחנו נמצא את עצמנו, אומרים דברים שאנחנו נתחרט עליהם, או מענישים, עושים כל מיני דברים, מענישים כאילו אנשים לא שאחר כך נתחרט עליהם ודברים כאלה שאנחנו פועלים באימפולסיביות, אוקיי? אז אם אני מצליחה כן לזכור ולהתאים את הציפיות שלי, אני מעבירה את הפוקוס מלנסות לשלוט בילד לשלוט בסיטואציה. למשל, אחד הדברים שסתם אני יכולה את הדוגמה אצלנו, נגיד עכשיו, אפילו עכשיו כשנסענו בנסיעה הזאת והיה, הבנתי שהילדים כרגע אג'ים, במובן הזה, כי הם עייפים, כי הם קצת מוצפים, כי אחד מהם, אחד עוד לא עושה אינטגרציה כי היא צעירה, ואחד עוד לא עושה, הולכת לו ליבוד האינטגרציה כי הוא רגש, ווואי, זה לא יצא מזה שום דבר טוב. אני מנהל את הסיטואציה, למשל, מכינה מלא מלא פודקאסטים לדרך, אוקיי? זה אחד האמצעים שעוזרים לי לשלוט בסיטואציה, מקשיבים, יש שקט. אני לא עסוקה בלנסות לשלוט בהם ולשנות אותם, אלא אני לוקחת אחריות על ניהול הסיטואציה. יש המון דרכים, כן? לשנות ולנהל את הסיטואציה. מתוך לקיחת, זה שאנחנו לוקחים בחשבון שיש פה הרבה רגשות, אבל מה שקודם כל חשוב זה להבין. התובנה שלנו שזה חלק מהאחריות שלנו בכל מיני מצבים, לא לצפות שהילדים כאילו ישלטו בעצמם, אנחנו הרבה פעמים חושבים שככה אנחנו מחנכים אותם, תלמד לשלוט בעצמך, אבל וואלה, ילד שאין לו כרגע שליטה עצמית, הוא לא עושה לי דווקא. אם הוא לא מצליח לעשות את זה מכל מיני סיבות, אז כרגע מי שאחראי לשלוט במצב זה אני. אחר כך אני יכולה כשהוא נרגע, וכשהעוצמה של רגש אחד נגיד שהשתלט עליו קצת ירדה, אפשר לדבר, אוקיי? ולפחות לעזור לו להחזיק את השאיפה של כן, אני רוצה גם כשאני נורא עצבני, להצליח לא להרביץ, אוקיי? זה מתחיל במוטיבציה הזאת, אבל אם הילד לא מסוגל, המוטיבציה הזאת הרבה פעמים אפה לא מהחלון ברגע האמת, נכון? אז אני יכולה לתת לכם דוגמה. זה קרה לנו, האמת שזה קרה לנו לפני כמה שנים, כשהיינו במלדיבים, אבל אני יכולה להגיד שזה קורה מעט לעט בכל מיני מצבים, אבל שם זה ככה ממש זכור לי, שככה לפני כמה שנים היינו, רגרנו בגואה כמה שנים, ובאחת מהחופשות של הילדים של הבית ספר, היינו צריכים גם לחדש ויזה, ופשוט נסענו למלדיבים, תקשיבו, היה שם כל כך יפה, באמת, זה כמו להיות בתוך שומר מסך, זה כאילו נוף הכי פסטורלי, הכי מהמם, ודווקא שם, בתוך היופי המדהים הזה, אז ככה מאוד אני זוכרת שאחד הילדים שלי היה כל כך בהתרגשות, גם מהיציאה מהשגרה שלו, וגם מהיופי הגדול הזה, וגם כאילו, צללנו, ועשינו כל מיני דברים, וכאילו, הוא פשוט עלה על גדותיו, באמת, הוא הרגיש כל כך הרבה וכל כך חזק, שזה גם לא אפשר לו להרבה רגשות, והאופן שבו אצלו זה בא לידי ביטוי, זה שהוא כל הזמן הציק לאחים שלו. זאת אומרת, הוא קצת איבד את היכולת לתפקוד אינטגרטיבי, את היכולת לאבד רגשות, אוקיי? כי בגדול הוא כן יודע לעשות את זה. אבל ההצפה הרגשית וההתרגשות היו כל כך גדולים, שזה נעלם. עכשיו, בגלל שזה ילד שכן בגדול, הרבה פעמים מהרבה רגשות, אני זה הפתיע אותי, לא הייתי מוכנה לזה, וכמובן שהאוטומט היה כל הזמן להגיד לו, די כבר, מספיק, מה אתה עושה? זוז הצידה, למה אתה זה? למה אתה ככה? די, 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 די. וכאילו, את יודעת, אתם יודעים, אני רוצה כאילו לשבת על הרסל להסתכל על הנוף, וכאילו כל היום אני מחווה שריפות, למה אתה מציק לה? למה אתה זה? עכשיו היא מחזירה לו, עכשיו מי התחיל? עכשיו, וואו, איזה סיוט. ולמרבה המזל לקח לי באמת יום וחצי כזה להתאפס ולהגיד לעצמי, רגע, מה קורה פה? זה היה ממש לפני שהקלטתי את הקורס על יחסי אחים, ואמרתי עצמי, רגע, מה יכול לעזור לך פה? מי צריך באמת לקחת אחריות על המצב? מי? אנחנו, המבוגרים. זה לא יעזור להעיר שוב ושוב. אז במקרה הזה, באמת, הזכרתי עצמי, שאני לא רוצה להיכנס לחור הארנב הזה, של עכשיו להתעסק בריבים שלהם. אני רוצה רגע לקחת, להסתכל על זה מנקודת מבט רגע יותר גבוהה, ולהתבונן במציאות. אוקיי? יש פה ילד שכרגע לא מצליח. הוא לא שולט בעצמו. אני אמא שלו. אבא שלו גם איתי, והוא אבא שלו. אנחנו, לנסות להעביר אליו אחריות, על ידי להעיר לו שוב ושוב, או להניש אותו, או להרחיק אותו, או כל מיני דברים שהורים עושים, זה לא מפה יגיע העניין. אנחנו צריכים באמת לנהל את הסיטואציה. זה המצב. הוא כרגע לא יכול. אז אנחנו התחלנו ממש במודע להיות שם. אוקיי? להיות באזור, לנהל את הסיטואציות מראש, במקביל לתת לו המון 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 ככה, לחזק מאוד את הקשר, לתת לו הרבה זמן איתנו, ולאסוף אותו המון, וככה לחדש כל הזמן את החיבור, שכל הזמן האינסטינקטים של ההיקשרות שלו יהיו פעילים אלינו, זה יוצר כבר איזה מנוחה רגשית, אוקיי? וגם לנהל את הסיטואציה, זאת אומרת, לפעמים להפריד קצת, אתה איתו, אני עם האחרים, מה אנחנו עושים בכל רגע, אני נגיד אם באים לשחק, אני יושבת שם, אני משתתפת במשחק שלהם, ורק אחר כך נסוגה ולא מצפה שהם יסתדרו, כי אין מה לעשות, אחים זה, כשיש תסיסה זה הרבה פעמים הכי קל לפרוק אותה לאחים, אוקיי? אז אני הייתי שם, ממש מנעתי פיזית, נגיד ישבתי ביניהם, לא בצורה הפגנתית, אבל כאילו כשאני יושבת באמצע אז פחות אפשר להציק, נגיד לאחות, ובגלל שזה היה כל כך אינטנסיבי, ממש עשינו כאלה מין משמרות, אני והבן זוג, אוקיי, כל אחד רוצה קצת לשכב על הארסל, אבל זה לא עובד, אז עכשיו אתה שעל הארסל, אני איתה, אחר כך מתחלפים כדי רגע לאגור קצת כוחות, וכן, זה עזר, ממש אחרי ככה יום ומשהו כזה שקצת היינו על זה, על לנהל את הסיטואציות, הדברים קצת נרגעו, וקרה. אנחנו כבר למודי ניסיון, אז אנחנו יוצאים בדרך כלל לחופשות שיש בהן מספיק זמן, שגם עוד יהיה זמן ליהנות מהחופשה גם אחרי שככה נרגעים העניינים, כי הימים הראשונים באמת יותר דורשים התאפסות. אז אנחנו, אבל מה שאני רוצה שתזכרו, באמת, כשהרגשות נורא עזים, קשה להרבב אותם. זה קורה גם לנו כמבוגרים, זה קורה גם לילדים שלנו, אוקיי? ואנחנו רוצים לזכור שבסופו של דבר זה חשוב שיהיו לילדים שלנו הרבה רגשות, אוקיי? הבתים כזה שכמו שאנחנו, כמו שאני ככה שואפת להיות בבית שלי, וכמו שהרבה מהתלמידים והתלמידות שלי שואפים לבנות בבית שלהם, ויכול להיות שגם אתם שמקשיבים בפודקאסט ורוצים ככה לבסס בית שהשפה היא קשורתית נוכחת בו, שזה בית ככה שנותנים בו מקום להיקשרות, תזכרו שזה לא בהכרח אומר שהכל יהיה כל הזמן הרמוני ורגוע וסבבה. לא, לא. לפעמים אפילו כשאנחנו באמת מבינים שהילדים שלנו צריכים חיי רגש והם צריכים להרגיש את הרגשות שלהם, וזה מה שבונה ככה את התשתית לחיים עשירים גם בהמשך. אנחנו לא רוצים שהם יהיו מאחורי שריון, לא רוצים שהם יהיו ממוגנים, רוצים שהם ירגישו. אז כן, הרגשות יהיו נוכחים, ולפעמים זה לא יהיה כזה רגוע ושקט כל הזמן. ברור, ברור, ברור שכשאנחנו נותנים הזמנה לכל הרגשות, זה לא אומר שנקבל כל התנהגות. כמו שתיארתי, אני לא נותנת לילדים פשוט לעשות מה שבא להם בכל רגע, כי הם צריכים להרגיש. לא. אנחנו, המבוגרים, צריכים לנהל את הסיטואציה הרבה פעמים, אבל להתאים את הציפיות שלנו ליכולת הרגשית וההתפתחותית וההיקשרותית של הילדים שלנו, אוקיי? זה נורא חשוב. אז זהו, ככה זה באמת מה שרציתי להגיד לכם, וגם כאן להזמין אתכם, פונים אליי כל כך הרבה מכם, וגם אני כל כך אוהבת שכותבים אליי אחרי הפרקים, וככה שואלים שאלות, או מספרים לי מה, איך הייתה החוויה, זה נורא נורא כיף, ואם בא לכם לחלוק אפילו ככה, עם מי שבא לכם גם לשלוח אישית את הפרק הזה למי שלדעתכם יועיל לו, גם לשתף ברשתות, בוואטסאפ, באינסטגרם, אני יודעת שמשתפים, זה נורא נורא כיף, אז תרגישו חופשי, זה כיף לי שהידע הזה נפוץ, ואם בא לכם להעמיק, אז אני גם ככה מזמינה לבוא, יש גם את הקורס על ילדים צעירים שמעמיקים בו המון המון בדיוק בכל החלקים ההתפתחותיים שככה נגעתי בהם, גם הקורס על יחסי אחים שנמצא, שאנחנו ממש מרחיבים על זה, וזהו, ואני מאחלת לכולנו בעיקר שנמשיך לגדול יחד עם הילדים, גם אנחנו צריכים את הרגשות שלנו, גם אנחנו צריכים מנוחה רגשית, כדי שיהיה להם מקום ככה להתרבב כמו שצריך.